עדיין בהמשך הסדרה, זאת אומרת, אנחנו עוסקים באופן כללי בהנהגה האלוקית של עם ישראל שמוליכה אותנו לגאולה. למעשה, הגאולה כבר התחילה, היא מקדמת את הגאולה, מקדמת אותנו בשלבי הגאולה. אנחנו דיברנו על הנושא הזה באביכות ועקבנו אחרי השלבים השונים לפי הסדר הכרונולוגי. כפי שאמרתי שבוע שעבר, אנחנו עכשיו עוסקים במיקוד, זאת אומרת, למקד את המבט בכל מיני נקודות שיוסיפו לנו הבנה בתהליך ויאפשרו לנו להבין פה כל מיני יסודות. לצורך העניין הזה היום, אני רוצה קודם כל ללמוד איתכם קצת באורות התשובה. הפרק האחרון באורות התשובה, פרק י"ז, אות ב', אנחנו כאן נראה את התוכן הרוחני שהרב נותן לנו באורות התשובה, והדברים מתקשרים למה שלמדנו בשבוע שעבר על מקומו של הרב בעצמו, ונתייחס לדברים גם מבחינה היסטורית. מה כתוב פה בבית? כשרוצים באמת לשוב, אדם רוצה לחזור בתשובה, יש לו רצון אמיתי פנימי, אבל מה קורה? יש לו קשיים, אף על פי שמעוכבים, לא מצליחים לחזור בתשובה בשביל כמה מניות. אפשר לחשוב למה בן אדם לא מצליח לחזור בתשובה, אין לו תנאים מבחינה חיצונית, הוא לא יכול, לא נותנים לו, לא מאפשרים לו, לא משנה איך. אבל לא, זה לא מה שהרב אומר. כמה מניות, כמו לדוגמה מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו. לא מדובר על מציאות שנראית אובייקטיבית, חיצונית, אלא על מציאות פנימית של האדם. הוא אומר, הייתי רוצה ואני לא מצליח. מה פירוש שאתה לא מצליח? תתגבר, תהיה חזק, אתה רציני בחזרה בתשובה, אז תעשה את זה. אבל אנחנו יודעים שלא תמיד בן אדם מצליח לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, לא רק בגלל סיבות חיצוניות, אלא בגלל שהוא חלש. הוא יכול להיות חלש מכל מיני סיבות. בלבול דעת, הכוונה שלו, ההבנה שלו, סליחה, לא הכוונה, ההבנה שלו לא מספיק בהירה, הוא לא מצליח להבין. זה בפנים אצלו. ודאי חלישות כוח. אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בן אדם לחברו. אני חטאתי לחבר שלי ולא נעים לי, אני מתבייש לבוא ולהגיד לו, מה זה? תתגבר על הבושה, אתה צריך לבקש סליחה. אבל אני רוצה לחזור בתשובה ואני לא מצליח. מה אומר הרב על זה? אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו באופן היותר טוב והיותר שלם. אבל קודם כל צריך להיות ברור, אנחנו לא מבטרים על שום דבר. אין דבר כזה שאומרים לבן אדם, תשמע, אתה בן אדם מתוק, אתה נחמד, יש לך רצון טוב, לא נורא שאתה לא גמרת, לא נורא שלא עשית. זה נורא מאוד, זה דבר חמור מאוד. הלב מוכרח להיות נשבר. אדם צריך להרגיש אני היום ונורא. זה לא יכול להיות דבר כזה שאני יודע שבאמת אני צריך לתקן משהו ואני לא מתקן אותו. לתקן, כן, לא לתקן איזשהו תוספת. לתקן את הדבר שאני חייב בו. גודל החובה מוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו. אני פגעתי במישהו, אני צריך לתקן. אני פגעתי בסדר האלוקי של העולם, אני צריך לתקן. זה צד אחד. אבל יש גם צד שני. מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, האדם הזה לא מוותר גם על החזרה בתשובה. הוא אומר, מצד אחד אני לא מצליח, מצד שני אני לא מוותר. לא מוותר על מה? על זה שאני רוצה לתקן. זה לא סתם מילים, אני רוצה לתקן. אדרבה, זה שהוא יבכה ויגיד אני רוצה לתקן, ומה יהיה איתי, ואני מתבייש, ואני לא מצליח להתגבר על הבושה, ואני לא מצליח להתגבר על הקושי, וזה מראה שהוא באמת רוצה. אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניות, אז במצב כזה, לכאורה סתירה מוחלטת, במצב כזה אומר הרב, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה, בתור תוכן המטהר והמקדש. שלא יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, אני לא שווה כלום. כן? איך היה פעם, פנתה אליי בטלפון איזו אישה, ואני לא מכיר אותה, אני לא יודע מי היא, אבל היא שאלה שאלה פשוטה. אני התחלתי לחשוב על התקרבות ליהדות, וקודם כל התחלתי להדליק נרות שבת. והחברות שלי צוחקות עליי, מה את עושה? את מדליקה נרות שבת, אחר כך, שעתיים אחרי זה, את מדליקה את הטלוויזיה ומחללת שבת. מה זה שווה? לא שווה כלום. אמרתי לה, לא נכון. קודם כל, וידאתי איתה שהיא מדליקה נרות שבת לפי הזמן הנכון. כי אם היא תדליק נרות שבת שעתיים אחרי כניסת שבת, אז עצם הדלקת הנרות זה חטא. אסור להדליק אש בשבת. אבל ברגע שהיא באה והיא עושה מצווה, יש כלל בהחלטי בתורה, מצווה היא מצווה. זה שבן אדם שעתיים אחרי זה או שתי דקות אחרי זה חוטא, זה לא מבטל את המצווה. נכון, החטא הוא לא בסדר, זה גם לא מחפה על החטא, הוא צריך לתקן את החטא. אבל קודם כל היא עכשיו מתחילה לעשות מצווה. כל הכבוד שלא תוותר על המצווה הזאת. זה לא שהמצווה לא שווה, אין דבר כזה שהמצווה לא שווה. כאן אומר הרב יותר מזה, הרצון לחזור בתשובה הוא שווה. לא לוותר עליו, לא לזלזל בו, לא להחליש אותו. אם זה לדעת שכל עוד שלא תיקנתי את מה שאני צריך לתקן, אני לא בסדר. אני צריך להיות ממש עם לב שבוע. אז יש אדם שהוא עם לב שבוע, אבל מצד שני הוא עם מוטיבציה והתלהבות, והוא מתעודד ואומר, איזה יופי, אני התחלתי לתקן, אני התחלתי לחזור בתשובה, אני רוצה לחזור בתשובה. אז שני הדברים האלה משלימים אחד את השני, והרב מדבר על זה בהרבה מקומות פה בספר. הוא אומר, לקבל את ההערה הזאת עד שלא יזוז, אני מדלג רגע, מכל רוממות ומכל עלייה רוחנית שהיא ראויה לו על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. כלומר, מה, למה שיזוז? כי אני מדילגתי מפני העיכובים שלי השלמת התשובה. יכול אדם לבוא ולהגיד, אני כזה פושע, אני כזה לא בסדר, מה פתאום, כן, אני מחלל שבת, למה שאני אתפלל? אין לי זכות להתפלל? לא נכון. יש לך רצון לחזור בתשובה, אתה מסוגל להתפלל? תתפלל. אתה רוצה להניח תפילין? תניח תפילין. ותדע שזה שמשהו אחר אתה עושה לא בסדר, אתה צריך באמת להצטער על זה, להצטער על זה מעומק הלב, להיות עם לב שבוע, לרצות כל הזמן לתקן. אבל עם זה להגיד, ברוך השם, איזה יופי שאני עושה דברים טובים. גם דברים טובים, כן. לא שהדברים הלא טובים הם טובים. זאת הדרכה אישית שכפי שאמרתי, הרב חוזר עליה כמה פעמים פה באורות התשובה. אבל כאן החידוש הוא בהמשך. וכשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, כך הוא אצל הציבור בכללותו. והוא מפרט, מה זה נקרא אצל הציבור בכללותו? הערת התשובה ישנה בישראל. כל עם ישראל רוצה לחזור בתשובה. מה פירוש רוצה לחזור בתשובה? איפה הוא רוצה לחזור בתשובה? כשהרב כתב את הדברים האלה, אנחנו מדברים על תקופה שהייתה ירידה בקיום מצוות, ירידה מתמדת, והדברים הלכו והחמירו עד שכפי שתיארנו בסדרת השיעורים, הגיע למצב שהאווירה השלטת ברחוב בארץ ישראל הייתה חילונית, ואדם שהיה דתי הרגיש צורך להתנצל, מה פתאום? והיו כאלה שלא היו מתנצלים, פשוט היו מסתובבים בצורה מוכבד, שלא היו שהם דתיים. וככה הדברים צריכים לדעת, ככה היה מבחינה היסטורית. בשנים הראשונות של קום המדינה, הם הלכו והתקדמו מזמן הרב, עד לשש שבשנים הראשונות של קום המדינה, חבר דתיים לא היו מסתובבים ברחוב עם כיפה על הראש. היו שמים כובע שלא היו שהם דתיים. והרב בא ואומר, יש הערת תשובה בישראל. איפה? אומר הרב, התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה. באים יהודים ואומרים, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל. לא אני רוצה באופן אישי לעלות לארץ ישראל, אנחנו רוצים שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. שארץ ישראל תהיה המולדת שלנו. כן? מה היה המצב לפני 100 שנה? בקושי היו יהודים שגרו בארץ ישראל. לא העיזו כמעט לחלום על מדינה. לא המצב של היום שיש לנו כמעט 50% מעם ישראל וכל המרכז של עם ישראל נמצא בארץ. זה היה החלום, זה היה החלום של התנועה הציונית, של הרבה יהודים. אומר הרב, בדבר הזה יש תשובה. לשוב אל ארצה, קל וחומר, לשוב אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, ונסביר את הדברים האלה בהמשך, באמת אור של תשובה יש בה. ורב צבי יהודה כאן, שכתב את ההערות למטה, מצטט פה, או מסמן פה לכתבי הרב יהודה אלקלעי, שאומר שהתשובה הכללית היא שישובו ישראל לארץ הקדושה. הרב אלקלעי מפרש בעריכות את ההפטרה שאנחנו מפטירים בין יום כיפור, בין ראש השנה ליום כיפור, עשרת ימי תשובה, שבת שובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, אומר הרב אלקלעי, שובה ישראל עד השם אלוקיך, תחזרו לארץ ישראל. זה פירוש הפסוק. מדוע? כי יש תשובה כללית, הוא אומר, ויש תשובה פרטית. תשובה פרטית, הכוונה היא לתקן כל חטא וחטא, אבל תשובה כללית היא קודם כל תשובה של העם. איך העם חוזר בתשובה? הוא צריך קודם כל להיות במקום הנכון. כי אם הוא לא במקום הנכון, הוא לא יהיה במהות. הוא לא יחיה נכון. הוא לא יהיה אמיתי. הוא לא יהיה עם ישראל, והוא לא יוכל לחזור בתשובה בצורה שלמה בכל הפרטים. וזה מה שמסיים פה הרב, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה ושבת עד השם אלוקיך כי תשוב אל השם אלוקיך. זה דבר שמופיע בעריכות רבה בספר לנתיבות ישראל של הרב צבי יהודה, שהמפרשים מסבירים שהשוני בביטויים בפסוק שפעם כתוב ושבת עד ופעם כתוב ושבת אל, עד זה כמו שאומרים עד ולא עד בכלל. כלומר, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל עוד לא הגעת. ופעם כתוב אל, זה תשובה שלמה מלאה. אז מה זה התשובה שהיא לא שלמה? התשובה שהיא לא שלמה היא תשובה שיש בה כל מיני בעיות. כפי שהרב ממשיך, התשובה היא תשובה פנימית. כלומר, יש רצון אמיתי של עם ישראל לחזור. אלא שהיא מחוסה בהרבה מסכים חוצצים. ואנחנו נסביר עוד מה הכוונה במסכים החוצצים האלה. וזה בא לידי ביטוי גם בתנועה הציונית, גם בעוד הרבה דברים. וזה מה שהרב ראה, ועל זה הרב הסתכל, ולכן הרב התייחס כפי שהוא התייחס. ולכן אומר הרב, התשובה קיימת. היא מחוסה, יש מניעות, כמו שדיברנו על המצב אצל היחיד. אין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מיופיע עלינו. צריכים לדעת שהתשובה הזאת היא תשובה מאוד אמיתית, מאוד עמוקה. אתה רואה את הבעיות? נכון, יש בעיות. אסור לוותר על תיקון הבעיות. אבל צריך להכיר את הערך של התשובה המרכזית, הפנימית, שקיימת. לכן, הרב היה מצד אחד מעודד יהודים שאחרים אמרו, הם פושעים, הם חוטאים, הם הולכים בניגוד לתורה, בניגוד לכל האידיאלים שלנו. מצד שני, הוא היה מאיר, ולפעמים מאיר בחריפות רבה, על הדברים שהם עושים בניגוד לתורה ומצוות. ואפשר לראות את הדברים האלה באגרות הראייה, אפשר להכיר את הדברים בתולדות הרב. הרב לא ויתר אף פעם על חילול שבת, והיה יכול להעיר מאוד בחריפות על חילול שבת. מצד שני, את אותם יהודים שהיו מחללי שבת, הוא היה יכול פתאום לקרב אותם מאוד, ולהתייחס אליהם לכאורה באהבה רבה. סתירה? לא, לא סתירה. כי הוא הבין מה קורה איתם מבחינה פנימית. צריך להבין מאיפה מתחילה כל הכיוון הזה, כל התנועה הזאת שאנחנו רואים אותה במיוחד בתנועה הציונית, היא מתחילה עוד קודם מחיבת ציון. אנחנו מדברים על תקופה שיהודים התחילו להתבולל בכמויות הולכות וגדלות. פעם פנה לרב אחד הסופרים הידועים בזמנו, כשהרב עוד היה רב ביפו, ואמר, אני הולך לפרסם קובץ מאמרים נגד ההתבוללות. אני מבקש שהרב יכתוב לי מאמר. הרב כתב מאמר ושלח את זה למקום אחר, שלח את זה לעיתון אחר. מאמר זה הוא מאמר שקיים בספר אורות למהלך האידאות בישראל. אז הסופר הזה בא בטענות, למה אני, הרי אני נתתי את הרעיון. לא כתוב שם שום דבר להתבוללות, אבל אני נתתי את הרעיון, למה הרב לא שולח לי את המאמר? אז הרב אמר, אני מצטער מאוד, אבל עם הסגנון שלך אני לא יכול להיות שותף. אז יום אחד מצאתי את הקובץ שאותו סופר פרסם, וקראתי את המאמר של הסופר בעצמו, של עורך הקובץ. הוא כותב שם, התבוללות זה דבר איום ונורא. למה? אני לא יודע למה. אולי נסביר כך? לא, אי אפשר להסביר כך. אולי נסביר אחרת? אי אפשר להסביר אחרת. הוא מעלה כל מיני אפשרויות להסביר למה התבוללות היא כל כך לא טובה, ובסוף מרים ידיים, אני מיואש, אני לא יודע להסביר למה לא להתבולל. אז הרב אומר, אבל זה מה שאתה כותב, ואני אהיה שותף לדבר כזה? לזה אין אף צד. זה יהודי אומר באופן טבעי, בריא. להתבולל זה נורא, זה התאבדות. אבל הסופר הזה לא ידע להסביר. הוא רק מחליש. יהודים ניסו להתבולל. ההתחלה של חיבת ציון אצל היהודים האלה הייתה כשהם הגיעו למסקנה שהתבוללות לא מצליחה. לא מצליחה, וכתוצאה מזה היא לא טובה, והם חייבים לחזור לעצמם, להיות יהודים, להיות יהודים באמת. וחלק מאלה בעקבות זה אמרו, איך נהיה יהודים באמת? צריך לבנות את ארץ ישראל, צריך להחזיר את עם ישראל לטבעיותו. זה התהליך שהרב אומר, היהודים האלה רוצים לחזור למהותם, ואז הם באים ומדברים על תרבות יהודית, על החיזוק של עם ישראל, ולא רק עם ישראל, תרבותו, לחיות כעם ישראל. הם רוצים לחזור למהותה, רוחה ותכונתה של עם ישראל, אבל הם כל כך לא מבינים. הם כל כך שקועים בתרבות זרה, שהם רוצים לחזור לעם ישראל, הם מקפידים על הדיבור בעברית, ובדיבור בעברית הם אומרים דברי כפירה שסותרים את התורה ואת המצוות ובאמת את הנשמה של עם ישראל. אז איך נתייחס ליהודי כזה? הוא מוכן למסור את הנפש, ומסרו הרבה את הנפש, על הקמת הבית היהודי בארץ ישראל. יהודים באו ונלחמו ומתו ונהרגו. וידעו את זה, הם מסרו את הנפש הרבה פעמים בידיעה ברורה. מהדוגמה המפורסמת באחד הראשונים של טרומפלדור, שבא ואומר, טוב למות בעד ארצנו. מי זה? טרומפלדור היהודי שומר מצוות? ארץ ישראל, אצלו זה ארץ הכל, הוא לא יודע. הוא גדל בתרבות רוסית, זרה, כמעט לא הכיר את היהדות. אבל יש לו מסירות נפש על עם ישראל וממילא על ארץ ישראל. הוא רוצה שעם ישראל יחזור להיות עם ישראל כמו שהוא צריך להיות, כמו שהוא באמת, על פי מהותו. וכך היו חלקים גדולים מאוד של התנועה הציונית, וזה מה שהרב ראה, ועל פי זה הוא התייחס אליהם. והדברים מאוד מאוד מיוחדים. אני רוצה להביא לכם דוגמאות. יש דוגמאות נפלאות. אני הזכרתי בשיעור הקודם שהרב זצ"ל מגיע ליפו בהנהגה אלוקית בדיוק עם התחלת העלייה השנייה. נחזור בקיצור, מהי העלייה השנייה? מה שמאפיין את העלייה השנייה, יש הרבה סוגי יהודים שמגיעים לארץ ישראל באותו זמן, אבל הדבר הבולט ומה שבאמת מאפיין ומשנה במשך עשרות שנים בעלייה השנייה, היא עליית קבוצה של יהודים צעירים סוציאליסטים. סוציאליזם פירוש הדבר שהיו להם אידיאלים של לתקן את החברה, לתקן את המציאות הכלכלית, לבנות חברה צודקת, חברה שכולם יחיו על פי עקרונות של צדק, אנשים לא יהיו עשוקים, לא יהיו עניים בגלל שמקפחים אותם. ובהתחלה החבר'ה הצעירים האלה ברוסיה, גדלו ברוסיה, והיו שם עוד הרבה סוציאליסטים לא יהודים, והם יגישו, הנה, אנחנו רוצים לתקן את רוסיה, זאת המולדת שלנו. ואז השלטון הרוסי ארגן סדרה של פוגרומים נגד היהודים. זאת הייתה הדרך של השלטון אז להסיח את הדעת מהבעיות הפנימיות. הם הסיתו נגד היהודים, נתן לאנשים עיסוק והתסיס את השטח. והחבר'ה הצעירים האלה קמו והתגוננו בפני הפוגרומים. ממש לקחו נשק ביד כשהם יכלו להשיג, וטוב, נאלצו לברוח. היה אסור. ההתגוננות הזאת הייתה נגד השלטון. והם אמרו, די. אין רוסיה, נגמר. אנחנו מאוכזבים, אין עם מי לדבר. גם אלה שהיו בעלי ברית שלנו, הסוציאליסטים, האחים שלנו, שכולנו נלחמנו ביחד, גם הם לא עזרו לנו בדרך כלל נגד הפוגרומים. היו מיואשים לגמרי. ייאוש מוחלט. מתאר את זה בעריכות, מי שהיה אחר כך נשיא המדינה, זלמן שזר, שמתאר באמת את הדור הזה כמיואש, ומתוך הייאוש הוא קם ומתחיל חיים חדשים. מה זה להתחיל חיים חדשים? צריך לבנות מחדש. צריך מקום חדש. צריך מטרה חדשה. אנחנו לא בונים את רוסיה, אנחנו בונים את עם ישראל בארץ ישראל. הגיעו עם הכוחות האלה, עלו לארץ ישראל, ומתוך זה נכנסו גם מתוך, הם לא עזבו את העקרונות הסוציאליסטיים שלהם, נכנסו לעבודת האדמה, לעבודה בתור פועלים, ובנו כל מיני מפעלים ותוכניות, תבניות, ארגונים, שאחר כך הנהיגו בדרך הדברים האלה את ארץ ישראל, עד מלחמת יום כיפור. המנהיגים של העלייה השנייה, המנהיגות של העלייה השנייה נמשכה במדינת ישראל עד מלחמת יום כיפור. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 70 שנה של הנהגה. תקופה מאוד ארוכה. מאוד משמעותית. כל התקופה, מהתקופה הטורקית עד לתקופה שאחרי, הרבה אחרי קום המדינה, יש פה מנהיגות. והרב קוק זצ"ל מגיע ליפו להיות רב של יפו, שזה המרכז של אנשי העלייה השנייה, בדיוק עם התחלת העלייה השנייה, לא בכוונה, בכוונה אלוקית, אבל לא בכוונה אנושית. ואנשי העלייה השנייה, החבר הצעירים רובם מתפזרים והולכים לעבוד. המנהיגות הרוחנית שלהם נמצאת ביפו. והמנהיגות הרוחנית הזאת היא לא רק לא דתית, היא אנטי דתית. במקרים רבים. אבל לא בכל המקרים. ויש תיאור מעניין של מי שהיה אז ילד ביפו, אחר כך הוא נהיה מפורסם באומנות בארץ ישראל, קוראים לו נחום גוטמן, היה צייר וסופר, והוא גדל אז, האבא שלו היה אחד מחבורת הסופרים, אנשי הספרות וההנהגה הרוחנית של העלייה השנייה, והוא מתאר איך אבא שלו יושב עם החברים שלו, ופתאום הם שומעים מהבית של הרב קוק, לא רחוק, צועקים מנחה, חפשים מניין למנחה, וחצי מהנוכחים בחדר קמים והולכים למנחה אצל הרב. אבל יש חצי שני שלא עושה את זה. ואחד הבולטים בחצי השני, עליו אני רוצה לדבר, הוא סופר מפורסם בשם יוסף חיים ברנר, השם יקום דמו. הוא נהרג אחר כך על ידי ערבים, ואחד הפוגרומים הראשונים בארץ ישראל, אחרי מלחמת העולם הראשונה, נרצח, היה עם המשפחה בפרדס מבודד, כולם נרצחו על ידי ערבים שם, באכזריות. ברנר היה סופר מאוד מפורסם עוד בחוץ לארץ, עוד לפני שהוא עלה לארץ ישראל. וברנר לא הלך להתפלל. ומה זה לא הלך להתפלל? פעם סחבו אותו לרב קוק, הוא יצא משם, אמר, הרב מדבר על אורות, 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 אני לא רואה אורות. אני לא יכול לסבול את זה בכלל. כותב ביקורת על מי שמתקרב לרב קוק. הוא אומר, נכון, הרב קוק שונה מרבנים אחרים, אבל להתקרב לרבנים, מה זה? אבל ברנר עוד יותר חריף מזה. ברנר מחרף ומגדף את כל מה שקדוש לעם ישראל, אפילו את התנ"ך שרוב האנשים האלה העריכו לפחות, הוא כותב דברים כל כך נוראים, שבעיתון שהוא כותב, נוצרת, הוא פרסם את הדברים בעיתון, ביפו, עיתון יהודי, עיתון של העלייה השנייה, במובן מסוים, בלי שניכנס לפרטים, אלה שבחוץ לארץ שולחים מימון לעיתון, מודיעים, אם ברנר ממשיך לכתוב בעיתון, אנחנו מפסיקים את המימון. והם לא דתיים. פשוט אי אפשר לסבול את הדברים שהבן אדם הזה כותב. הוא חריף ביטוי, הוא מזלזל בכל, לכאורה אין שום דבר קדוש אצלו. ברנר הוא הדוגמה של אדם שלמעשה התייאש מכל מה שקשור לתרבות הישראלית האמיתית, לתורה, למצוות, לא רק לקיום מצוות, לערך של הדברים האלה, לקדושה של הדברים האלה, אפילו לכבוד לדברים האלה. מבחינתו כל זה פשט את הרגל. הוא מוכן להגיד את זה במילים הכי חריפות, בלי כבוד לשום דבר. זה ברנר. אבל יושב לו ברנר ביפו, ויושב הרב קוק ביפו, ומנסים למשוך אותו, וזה לא מצליח. אז לכאורה, זהו, די, אנחנו צריכים להתייאש מברנר, הוא התייאש מאיתנו, אנחנו מתייאשים ממנו. נחזור רגע לנחום גוטמן. מתאר נחום גוטמן, בתור ילד, יום אחד, הוא יושב ליד החלון בבית, הסתכל החוצה, זה מוקדם בבוקר, הוא רואה את הרב קוק, הולך לתפילה בבית הכנסת. עכשיו אנחנו מדברים אז, זה מה זה נקרא יפו, הרב קוק גר בשכונות היהודיות שבנו מצפון ליפו, היו שכונות חדשות. אחר כך בנו עוד יותר, קצת צפונה על ידם, בנו את תל אביב. השכונות החדשות האלה, מה שקוראים היום נווה צדק, השכונות החדשות היו באמת חדשות ולא היו כבישים. מה יש ביפו אם אין כביש? יש חול. אז הוא רואה את הרב קוק, הולך לבית הכנסת והולך בחול. מה, אתם יודעים, כולם היו בשפת הים, מה קורה כשבן אדם הולך בחול? הוא משאיר עקבות. בסדר. קוטמן, ילד כזה סקרן, מעניין, מסתכל, הולך, רואה את הרב קוק. טוב. יושב שם, ממשיך לשבת ליד החלון, ואחרי כמה דקות פתאום רואה דבר משונה. הולך לו באותו רחוב, במרחק מאוד גדול, אחרי הרב קוק, הולך לו עוד בן אדם. והוא מסתכל איתה ורואה שהבן אדם הזה הולך מאוד בזהירות, ומחפש כל מקום שהרב קוק השאיר טביעות רגל, הוא הולך והוא שם את הרגל שלו באותו חור, באותה גומה, באותה טביעת רגל. הוא הולך ודורך בזהירות ועוקב באותה דרך אחרי טביעות הרגליים של הרב קוק. מסתכל נחום הצעיר, מי זה? ברנר. הוא לא מבין, אבל הוא מספר בתור ילד, זה עשה לו כזה רושם שאחר כך הוא עשה את אותו הדבר. בתור ילד הוא היה הולך, יוצא החוצה אחרי הרב קוק ודורך בתוך סימני הרגליים של הרב קוק. מה הולך פה? מה קורה בראש של האדם הזה? יש לנו הרבה הרבה שנים אחר כך, כשהרב קוק כבר רב בירושלים, מגיע לארץ ישראל יהודי מאוד מיוחד, קראו לו הרב הלל ציידלין. הלל ציידלין הוא דמות מדהימה בפני עצמו. יהודי שנולד בפולין, גדל בבית תורני, עזב את קיום המצוות ועבר גלגולים על גבי גלגולים. הוא בתקופה מסוימת היה אחד מראשי תנועה פוליטית שהקפידה להתנגד לציונות ולדבר ביידיש ולא בעברית, מסיבה חילונית לגמרי. וציידלין ממשיך להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל עד שבסוף ימיו הוא נהיה חסיד נלהב של הרב קוק זצ"ל, יהודי קדוש, הוא עלה באמת, הוא נרצח על ידי הנאצים יימח שמם, יהודי קדוש וטהור, אדם שהעמיק בדברי תורה ובקיום מצוות, ומי שהדמות הרוחנית שהלהיבה אותו ביותר היה הרב קוק. ציידלין, רב הלל ציידלין, עבד לפרנסתו בתור עיתונאי. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, יש לו מאמר קטן, שהוא מתאר באמת, הוא התנהג כמו עיתונאי. מה הוא עשה? הוא הלך למתנגד הגדול של הרב קוק בארץ ישראל, הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, ושאל אותו, מה דעתו על הציונות? הציונות הוא לא התנגד. מה דעתו על החלוצים בארץ ישראל? הוא מקשה לו קושיות, כמו שעיתונאים מקשה, כן? אז הוא מתאר, רב זוננפלד אומר, מלחמה גדולה יש לנו עם החלוצים. לאויבים היו לי. הרב מיפו, כך רב זוננפלד קרא לרב קוק זצ"ל, מקרב אותם, אני לא חן עמדי, חשודים הם אצלי על כל דבר אסור, הם עוברים איסורים ואיסורים, אני לא יכול להשלים עם זה. אז אומר לו רב הלל ציידלין, שמכיר את דבריו של הרב קוק, אבל בפנימיותם הם ודאי טובים. אז עונה לו הרב זוננפלד, נכון, גם הרב מיפו אומר שבפנימיותם הם טובים, אבל אין דרכו זה ישר בעיניי, השם יראה ללבב, אבל אנחנו אין לנו אלא דברים שהם נגלים ולפסוק על פי הדין וההלכה. הוא אומר, אנחנו צריכים לראות את החטאים שלהם, את העבירות שלהם, ולהילחם נגדם בכל התקיפות. ואז מה עושה רב הלל ציידלין? הולך לרב קוק זצ"ל. ואומר לו לרב קוק, אני לא מבין למה הרב קוק כך מקרב את החלוצים. כן, הוא משחק פה את שני הכיוונים. מה עונה לו הרב? הבעיה היא שהרב היא כידע מי מדבר איתו. יש גבול למשחק, הרב לא השתתף במשחק. הרב עונה לו, קראתי את מה שכתב טל ברנר. אז אומר לו ציידלין, טוב, נכון, כתבתי על ברנר דברים טובים, אבל איך זה עונה על השאלה שלי? הוא אומר, אצל החרדי, אצל החלוצים יש הרבה מאוד ברנרים. כן? הלל צרב, הלל ציידלין ניסה לטעון שברנר הוא מיוחד. למה? מה היה מיוחד בברנר? למה חשבו שברנר הוא יוצא מן הכלל? הוא כזה, הוא כותב. ברנר כתב הרבה דברים שהכאיבו לב כל איש יהודי. למה חשבו שברנר שונה? יש תיאור מעניין שקראתי פעם, שברנר נפגש עם איזה יהודי כשהוא היה עוד בחוץ לארץ, והיהודי הזה אמר לו, אתה ציוני, למה אתה לא עולה לארץ ישראל? לפני שהוא עלה. אז ברנר אומר, מה? אתה רוצה שאני אעלה לארץ ישראל? הוא אומר, כן, אתה ציוני. אתה מבין מה זה בשבילי לעלות לארץ ישראל? הוא אומר, אני מגיע לארץ ישראל, אני רוצה לפגוש את ישעיהו ואת ירמיהו ואת יחזקאל, ואני אמחד שם ביפו, ואני אפגוש שם את כל הערבים ואת כל התינות, את כל הלכלוך שיש שם, אני אשתגע. ברנר היה בן אדם שביטא באמיתיות, בכאב, בחריפות רבה, את מה שהרבה אנשים מרגישים. הוא לא הבין משהו, הוא צעק. זה גם ביטוי מפורסם שלו. פעם הוא היה באיזה כנס, בתור עיתונאי, והוא זרק שם הערות ביניים, אמרו לו, אין לך זכות דיבור, אתה לא נציג, אתה עיתונאי. הוא אומר, אין לי זכות הדיבור, אבל יש לי את זכות הצעקה. ברנר צועק מליבו. הוא אומר, אני רוצה את הטוב, ואני לא מוצא את הטוב. לוקחים אותו לרב, זה לא שהוא לא רוצה אורות, הוא לא מצליח להבין את האורות, אז הוא צועק. אבל הוא מרגיש שיש פה משהו. הוא מחפש. אלה המניעות, וברנר הוא אחת באמת מהדוגמאות הכי חריפות של הדבר הזה. הוא לא רואה בתנ"ך דבר יפה, אז הוא יצעק, התנ"ך לא שווה, חס וחלילה, כן? אבל לא שווה. כל דבר שכואב לו, הוא צועק. את זה מעריכים. אומר הרב לרב הלל ציידלין, אתה חושב שברנר הוא יחידי? ברנר יודע לצעוק, אחרים לא יודעים לצעוק. בלב שלהם יש את אותו התהליך. אותו המצב הפנימי. רק הם לא מסוגלים לבטא את זה, כמו שברנר מבטא. אבל אותה תנועה של חזרה בתשובה, אותה שאיפה של אמת, אותה שאיפה לחזור למה שאדם צריך להיות, קיימת אצל כולם. רק המניעות, הם מנועים מזה. זה לא אומר שהרב לא ייתן לברנר על הראש. זה לא אומר שהרב לא יאיר ולא ימחה אם הוא עושה דברים לא טובים. אבל הוא מבין מה שקורה בפנים, הוא מבין איפה השאיפות הפנימיות. היה יהודי מיוחד שהיה בזמן העלייה השנייה ביפו, שהיה יהודי שומע תורה ומצוות, דבק בתורה ומצוות, אבל הוא הבין, כמו שהבין הרב, והוא התיידד עם אנשי העלייה השנייה. הרב היה בעל תפקיד רשמי, היהודי הזה היה יהודי לא מפורסם. אבל כשברנר נרצח הוא כתב עליו הספד. ובהספד הזה הוא מספר סיפור. ורבותיי, דעו לכם, אני ישבתי עם יוסף חיים ברנר. כשהגיעה הבשורה על הצהרת בלפור. היינו שנינו בארץ ישראל, ואני שמחתי, קפצתי משמחה. וברנר שפך עליי מים קפואים, כדרכו. במה אתה שמח על ההצהרה הזאת? אתה לא מכיר את היהודים שלנו. הם לא מסוגלים להקים מדינה, הם יסתכסכו ביניהם, הם יסתבכו על ימין ועל שמאל, אין לזה שום עתיד, אין לזה שום תקווה, שום דבר לא יקרה מזה, שום דבר טוב לא יצא. זה היה ברנר. אז מספר היהודי הזה, אומר, עזבתי את הוויכוח. מה, אני אתווכח איתו? אני חושב שזה יצליח, הוא חושב שזה לא יצליח, מה אפשר להתווכח איתו? אבל אמרתי לו רק דבר כזה, שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, תגיד לי, ואם זה יצליח ותקום מדינה יהודית, אז מה אתה תגיד? ובנו ידע שהיהודי שמדבר איתו, יהודי מאמין, שומע תורה ומצוות. הוא אמר לו, אם תקום מדינה יהודית, אני חוזר בי מכל מה שאמרתי, מכל ההתנגדות שלי. לעם ישראל ולתורת ישראל. כותב היהודי הזה, רבותיי, כשאתם מספידים היום את יוסף חיים ברנר, אתם לא מספידים כופר, אתם מספידים יהודי מאמין. הוא רצה להאמין. אם תקום, אתם מבינים איזה אמירה זאת? אם תקום מדינה יהודית משיא הכפירה, אני חוזר בי מהכל ואני מאמין בכל. כי זה בדיוק מה שאמרתי לכם קודם. הוא מחפש את ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, הוא לא מוצא אותם. הוא מאוכזב, הוא צועק, הוא כואב. וזה מה שאומר הרב. והדברים האלה הוכיחו את עצמם פעם אחרי פעם. אני יכול לעמוד פה, אם היה לי זמן והייתי מביא לכם מספיק, יכולתי לספר לכם סיפורים כל היום.
הוא עדיין לא ראה את
הניצנים
של שיבת ציון בכלל.
הוא ראה את העלייה השנייה. אתה יודע כמה אנשים היו בעלייה השנייה? בסדר, הוא ראה תקוות, אבל הוא ראה גם את הבעיות. הוא ראה יותר מדי את הבעיות. אנשים היה קשה להם לקרוא את ברנר כי הוא היה כל כך חריף. יש לנו עדויות על זה. אנשים שקראו, היו קשורים לכל הספרות הזאת וקראו את הסופרים, החברים שלו. אבל את ברנר היה קשה להם לקרוא. הוא חריף מדי. ברנר נרצח.
יכול להיות
בו. כן, תפש פי. מה?
יכול להיות
בוטה
במקום חריף?
בוטה ודאי. סליחה, זה פשוט מילה. כן, כן, בוטה מאוד. רבותיי, אני אספר לכם סיפור שלא קשור ישירות לרב, אבל שתבינו עד איפה הדברים האלה עמוקים. סיפור שהלכתי עכשיו לבדוק לכבוד השיעור. אנחנו מדברים על הסוציאליסטים. טוב? היהודים הסוציאליסטים של העלייה השנייה, הם באמת רצו גם חברה צודקת, עקרונות סוציאליסטים, גם ציונות ובניין, ארץ ישראל, עם ישראל, מדינה יהודית. אבל היו באותו הזמן חלק מהצעירים שהלכו קצת יותר רחוק. חלק מהסוציאליזם הקיצוני שבסוציאליזם, אחד החלקים הקיצוניים, אנחנו מכירים היום את השם קומוניסטים. הקומוניזם הוא חלק קיצוני מהסוציאליזם, והיו גם יהודים צעירים שראו בקומוניזם את האידיאל. זה דבר פחות ידוע היום, אבל בתקופה של המנדט שהסוציאליזם הלך ופרח בארץ ישראל, קמה גם מפלגה קומוניסטית יהודית בארץ ישראל. והקומוניסטים היהודים האלה, כיוון שהם היו קומוניסטים, והם העריצו את ההנהגה הקומוניסטית שכבר שלטה אז ברוסיה, התנגדו למדינה יהודית. ולכן הם נרדפו בארץ ישראל, גם האנגלים לא רצו אותם, כי האנגלים היו נגד הרוסים, נגד הקומוניסטים, גם היהודים לא רצו אותם, גם הסוציאליסטים עצמם לא רצו אותם. והיו ויכוחים חריפים מאוד, ומריבות חריפות מאוד, בסופו של דבר, באמת הייתה קבוצה של יהודים רציניים מאוד, שהיו בהתחלה יותר סוציאליסטים, נתנו לקומוניסטים, וירדו מארץ ישראל. כמו עזבו את ארץ ישראל, והלכו לגור ברוסיה, תחת השלטון הקומוניסטי.
במקום יהודי.
הם הקימו מה שהיה אמור להיות כפר יהודי ברוסיה, והסוף של הדבר הזה היה מאוד עצוב. חיסלו אותם שם. אבל מתוך כל הסיפור של הקבוצה הזאת, יש סיפור אחד שהוא מדהים ממש. כפי שאמרתי, הקימו ממש מפלגה קומוניסטית יהודית בארץ ישראל, גם בשנים יותר מאוחרות הייתה מפלגה קומוניסטית, גם בכנסת, גם באחרי קום מדינת ישראל, שבראשה עמד יהודי שהיה מפקד ההגנה. כן. וביקש, וזה רק בדרך אגב, כי זה הדין יותר, כשהוא נפטר הוא ביקש שיגידו עליו קדיש. יהודי כופר קומוניסט, מבקש שיגידו עליו קדיש. אבל המנהיג המייסד של המפלגה הקומוניסטית בארץ ישראל, היום לא כל כך ידוע, הוא יהודי שקראו לו יוסף ברגר. עברית את השם לברזילאי. והיהודי הזה ירד מארץ ישראל לא מתוך משבר, אלא מתוך נאמנות לרוסיה הקומוניסטית, והלך וקיבל תפקיד חשוב ברוסיה הקומוניסטית, ואז התהליך הידוע בהיסטוריה, לא ידוע את זה מבחוץ, אבל היום אנחנו יודעים ככל מה שעבר, הקומוניסטים ערכו מזמן לזמן תיהורים, כלומר כל מי שהיה חשוד שהוא לא בדיוק בקו, דאגו להעמיד אותו למשפט, הוא יודע שהוא בוגד, או שהוציאו אותו להורג, או שהעבירו אותו לסיביה. אז היהודי הזה עבר את אותו התהליך, בתפרס צדי ה', בשנת הפטירה של הרב קוק זצ"ל, זאת אומרת, עוד באמצע תקופת המנדט, היהודי נשפט, נידון למוות, קיבל חנינה משום מה, ונשלח לסיביר. הוא ישב בסיביר 22 שנה. כן. זה גיהנום, זה לא דבר פשוט. כן, עומקה, כמו שאתה אומר. אבל בסיביר קרה לו דבר מאוד מעניין. אנחנו מדברים על קומוניסט, נלחם נגד הקמת מדינה יהודית, נאמן לקומוניזם, בסיביר הוא חזר בתשובה, בצורה מלאה. חזר בתשובה לקיום מצוות. חזר בתשובה ומסר את הנפש על קיום מצוות בסיביר. ואחרי 22 שנה הוא קיבל שחרור, כיוון שהוא היה באופן רשמי בעל אזרחות פולנית, הרוסים שחררו אותו לפולין והוא עלה מפולין לארץ ישראל וחזר ארצה. בתור יהודי שומר מצוות עד סוף ימיו. אני קראתי עכשיו מאמר בעיתון דבר, שהיה עיתון הרשמי של מפלגת העבודה בארץ ישראל, ל-30, לפטירת היהודי הזה. אומרים פשוט, זה חידה. איזה מין יהודי זה? זה לא סתם חזרה בתשובה. מה שמתברר מתולדותיו, זה שכשהוא עלה לארץ ישראל הוא עוד שמע מצוות. הוא היה קומוניסט בהתחלה שומר מצוות. אחר כך, בגלל שהקומוניזם התנגד לשמירת מצוות, הוא עזב את שמירת המצוות מתוך נאמנות לקומוניזם. כשהוא חזר בתשובה בסוף ימיו, הוא עדיין ראה את עצמו בתור קומוניסט. והוא רק הצטער על זה שהרוסים הרסו את הקומוניזם. עכשיו, הוא ישב שנים בארץ ישראל, הוא היה פרשן ידוע, הוא היה מומחה מעין כמותו למה שקורה בתוך רוסיה, והתייעצו איתו וזה. קצת להבין על מה הרב מדבר, כשהרב מדבר על מניעות. המניעות בנפש האדם. הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות נפשית. בן אדם הוא יצור מופלא, מדהים. כותב רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי, תארו לעצמכם, יכול להיות בן אדם שאומר, אני, יש לי חשק בלתי נשלט להתחתן עם אחותי. תגיד, השתגעת? השתגעתי. אבל אני הולך להתחתן עם אחותי. מה זה להתחתן עם אחותך? תראו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בתורה, אני מאמין במצוות, אני רוצה שהרב יקדש אותנו ויערוך לנו חופה וקידושים. זה השתגע פעמיים. מילא, זה שהוא רוצה את אחותו, זה יצר. אבל יצר זה יצר, איפה התורה נכנסת פה? לא, אני מאמין בתורה. בא מישהו אחר, אומר, אני רוצה לאכול חזיר. חשק בלתי נשלט לאכול חזיר. אתה חוטא, אני יודע שאני חוטא. אני מבקש שישחטו לי את החזיר, יכשירו אותו, ואז אני אוכל אותו. אומר רבנו יהודה הלוי, יש דברים כאלה. זה נשמע לכם לא נורמלי? היו, בתנך יש דברים כאלה. יש יהודי שעובד עבודה זרה ושומע מצוות. אגב, לעבוד עבודה זרה ולשמוע מצוות זה לא כזה רחוק מאשר להיות קומוניסט ולשמוע מצוות. אבל קומוניזם זה לא עבודה זרה, אבל זה אנטי, זה כפירה בכל מה ששייך לתורה. אבל יש בקומוניזם אידיאלים שהיהודי הזה הרגיש שהם באמת טובים ורצויים ומעולים, והוא מוכן למסור את הנפש עליהם, והוא עדיין מאמין בתורה. בוודאי, יש עקרונות סוציאליים גדולים מאוד בתורה. אבל לא עד כדי קומוניזם. בסדר. אני מנסה שתבינו מה קורה. זה מה שרואה הרב. הרב עונה לרב יוסף חיים זוננפלד. דרך רב הלל ציידלין. רב הלל ציידלין מקשה עליו. הוא אומר, מה? אנחנו לא צריכים להסתכל בנסתרות. היהודים האלה עוברי עבירה, הם חוטאים. אומר לו, אתה לא יכול לחיות בדור הזה, בדור של גאולה, בלי להבין שיש פה תוכן פנימי, ואתה חייב לחיות גם על פי התוכן הפנימי הזה. ואם אתה לא מסתכל על היהודי הזה גם בתוכן הפנימי, גם בתוכן החיצוני, אתה לא תוותר לו על זה שהוא לא שומע שבת. אתה תמחה נגד חילול שבת. צריך לדעת מתי, צריך לדעת איך. יש על הרב סיפורים מאוד מיוחדים על איך הוא מוחה נגד חילול שבת. ביפו באותו זמן לא היה חילול שבת. פתאום הרב בבית הכנסת שבת אחת, באים, דופקים על השולחן, הסנדלר פתח את החנות, הוא יושב בחנות שלו בשבת. אמצע שבת. אז הרב אמר, אנחנו נסיים את התפילה, כולם יבואו איתי, מה שאני אעשה, עושים כולם. סיימו את התפילה, רב ניגש, כל הקהילה אחריו, נכנס לחנות של הסנדלר, ניגש אליו, נותן לו יד, אומר לו שבת שלום, ויוצא. כל הקהילה ניגשת אחד אחרי השני לסנדלר, אומרים לו שבת שלום ויוצאים בשקט, זה הכל. הסנדלר סגר את החנות, בא לרב ומוצא שבת בבכי, אמר, אין לי פרנסה, מה אני אעשה, תעזור לי. חנות שוב לא נפתחה בשבת. צריך גם לדעת איך למחות, יש מחאות יותר חריפות של הרב. יש התבטאויות שונות של הרב, זה תורה שלמה לדעת איך ומתי, איך אתה מתייחס לחיוב ואיך אתה מתייחס לשלילה. לזה אנחנו לא נכנסים, כי זה לימוד לא לשיעור אחד, זה לימוד לשנים. אבל לדעת להבין על מי אנחנו מדברים. מה פירוש הדבר, מה שלמדנו באורות התשובה, שהחזרה לארץ ישראל היא התחלת התשובה. יותר מהתחלת התשובה, כן? איך הרב מתבטא? חפצה של האומה לשוב אל ההצעה, אור של תשובה יש בה. והתשובה היא תשובה פנימית. ויש בה אור גדול. וכל מיני מקרים וכל מיני כיוונים. אספר לכם רק עוד סיפור אחד. יש יהודי שהיום עדיין מפורסם מאוד בארץ ישראל בגלל אחד ממפעליו הגדולים, קראו לו פנחס רוטנברג. פנחס רוטנברג, איש החשמל. פנחס רוטנברג היה הרבה יותר מאיש החשמל. פנחס רוטנברג הוא לא סוציאליסט, לכן אני קצת מאזן, הוא אנטי-סוציאליסט. הוא היה ממנהיגי המהפכה הראשונה ברוסיה. דבר שפחות ידוע מבחינה היסטורית, הקומוניסטים הם לא אלה שביטלו את השלטון של המלוכה ברוסיה, אלא הייתה שם מהפכה פנימית דמוקרטית. ואחד מראשי המהפכה הזאת היה פנחס רוטנברג היהודי. קיבל שם תפקידים חשובים, היה מהמנהיגים בשלטון, רק השלטון שם החזיק מעמד רק כמה חודשים, כי אז הקומוניסטים עשו מהפכה נגד השלטון הדמוקרטי, וכך הם עלו לשלטון. כשהקומוניסטים עלו לשלטון, רוטנברג ברח, נשאר כמו החבר'ה הצעירים של העלייה השנייה, בלי רוסיה, בלי המולדת שלו, בלי כלום. אחרי כמה חודשים של מחשבה במקום שקט באירופה, עלה לארץ ישראל. ובאמת התחיל לעבוד בחשמל, אבל הוא עסק גם בענייני ציבור. ותוך כדי העיסוק שלו בענייני ציבור, יצא לו לפגוש את הרב קוק זצ"ל. עכשיו, אנחנו מדברים על יהודי שהוא כולו בן אדם חילוני, כולו בן אדם עם מושגים רחוקים מאיתנו. היום הבית של רוטנברג בחיפה משמש בתור מקום מפגש ליהודים וערבים, כאילו זה המשך מורשתו של רוטנברג. והיהודי הזה שומע את הרב, על מה? אומר הרב, תראה, פעם היה לנו דבר שנקרא כרם ביבנה. הסנהדרין, בית הדין הגדול של עם ישראל, ישב ביבנה, והרב מתאר מה זה השאיפה לחזור ליבנה. ורוטנברג כולו מוקסם. זה חזון. צריך להקים ישיבות בארץ ישראל, צריך לקנות את האדמות של יבנה, צריך להקים שם ישיבה, צריך לתמוך. פנחס רוטנברג הקים מפעל, הקים ארגון, לתמוך בישיבות בארץ ישראל מבחינה כלכלית. דבר כמעט לא ידוע היום. עליתי על זה במקרה, אני יום אחד חיפשתי משהו בספרייה, בעיתונים, מאותה תקופה, פתאום אני רואה שורה של מודעות אבל על פנחס רוטנברג מכל הישיבות בארץ ישראל באותו הזמן. התחלתי לבדוק, להבין מה זה. פנחס רוטנברג היה בסוף ימיו התומך הגדול של הישיבות בארץ ישראל. ובעצמו נשאר לא שומע מצוות. אתם מבינים את התהליכים פה? יהודי מסוגל מבחינה פנימית לשאוף, ומבחינה מעשית עוד לא להגיע. אנחנו נראה עוד דוגמאות של הדברים האלה גם באחד השיעורים הבאים, בעזרת השם תשמעו על עוד דוגמה מאוד בולטת של הדבר הזה. אבל זה מה שקורה בדור שלנו, זה מה שקורה בנפשות פנימה. צריכים להכיר את זה, צריכים להכיר את ההדרכה של הרב בלי ויתורים. אנחנו לא מבטרים על הצד החיובי, ואנחנו לא מבטרים על תיקון של הצד השלילי. אנחנו לא מבטרים על האור של התשובה ועל המבט על האור הזה, ואנחנו לא מבטרים על שברון הלב, על מה שלא מתוקן. ואנחנו בצורה כזאת מסתכלים על עם ישראל בכללותו. בסדר, רבותיי?
שר כוח.
טוב, עד כאן להיום.